הגננת אמרה לילדים שכל אחד יעשה איזשהו מעשה טוב, ומחר בבוקר יבואו ויספרו איזה מעשה טוב עשו. למחרת בבוקר היא שואלת את רפי, איזה מעשה טוב עשית? הוא אומר, אני העברתי סקנה את הכביש. זה יפה מאוד. חיים, איזה מעשה טוב אתה עשית? אני עזרתי לרפי לעבור עם הסקנה את הכביש. יפה מאוד, שני ילדים עוזרים לסקנה לעבור את הכביש. משה, מה אתה עשית? אני עזרתי לרפי וחיים להעביר את הסקנה את הכביש. שלושה ילדים להעביר סקנה אחת את הכביש? כן, היא התנגדה. כשאנחנו קוראים את פרשיות השבוע האחרונות, אנחנו מוצאים איזשהו דבר שהוא דבר מאוד מאוד מעניין של עם ישראל מנסה להעביר את הקדוש ברוך הוא את הכביש. יש כאלו שמנסים להסביר לקדוש ברוך הוא יותר טוב מה טוב בשבילו, וזה דבר שחוזר על עצמו כמה וכמה פעמים. הדוגמה הראשונה נמצאת בפרשת בעלותך. אנחנו מוצאים, והספסוף אשר בקרבו התאבו תאווה. מסביר עשת אמת מה היה החטא של המתאבים, אז הוא מדייק ואומר, התאבו תאווה, מכיוון שהמן היה אוכל בלי תאווה. זה היה איזה מין מאכל כזה שתמיד אתה כולך רוחני, זה רוחניות גמורה. אז היה איזה מין הרגשה כזאת שכל מה שאתה עושה ובכל העניין שלך אתה כולך רוחני, וזה המן. הרגישו עם ישראל שיש להם איזה מין חיסרון, הם לא עובדים את השם במהלך של עבודה בגשמיות, של עבודה של מתוך עולם החומר, אלא הם עובדים את הקדוש ברוך הוא איזה מין עבודה כזאת סינתטית, רק רוחניות, הכל כזה רק רוחני. זה, הם חיפשו אתגר יותר גדול. אז מה הם עושים? התאבו תאווה. זה לא שהם התאבו, הם התאבו לאיזשהו אוכל שיש בו תאווה. הם אומרים, תראה מה זה, אנחנו לא צריכים להתמודד עם כלום, האוכל הזה של המן זה כמו לאכול באינפוזיה. אתה לא מרגיש שאתה רעב לפני כן, ואתה לא מרגיש שאתה שבע אחרי כן, ואין לך את כל החוויה, תסלחו לי שאני מדבר על זה לפני ארוחת ערב, אין לך את כל החוויה הקולינרית של האוכל וכל מה שמסביב. יותר על כן, שתו העם ולקטו, או תחנו במדוכה, או תחנו בפרור, זה היה צחוק, אומר הזוהר, אומר, שתו העם, זה היה מעשה שטות, שמה היה צריך לתחון ולדוך בפרור, וכל הדברים האלו, בזמן שכל טעם שהיה רוצה היה מרגיש בו. החוויה הייתה חוויה רוחנית, זה לא היה, כל ההתעסקות מסביב לאוכל, לא היה צריך לחתוך תמן לסלט, זה לא היה צריך גם לא לפזר עליו מלח, לא היה צריך את כל הדברים האלו. והם באו ואמרו, אנחנו עושים עבודת השם ברמה יותר גדולה, ברמה של עבודת השם בגשמיות, מתוך התמודדות, מתוך תאווה. אז הם התאבו תאווה, הם רצו לעבוד את השם עוד יותר טוב. אבל זה היה חטא, תכף אנחנו נדבר מהו החטא. אבל זה לא היה בסדר, לא הוטב בעיני הקדוש ברוך הוא הרצון הזה. הדוגמה השנייה זה חטא המרגלים. שוב, מסבירים בספרי חסידות מה היה חטא המרגלים. הם רצו משהו טוב, הם באו לקדוש ברוך הוא, אמרו לו תשמע, בדיוק ההפך מאשר החטא הקודם. אם אנחנו ניכנס לארץ ישראל, אנחנו נצטרך להתעסק בגשמיות, אנחנו נצטרך בעולם החומר, אנחנו נצטרך כל מיני עיסוקים שיורידו אותנו ויסחבו אותנו למטה. הרבה יותר טוב להישאר בכולל של המדבר, יושבים פה כמו מה שנקרא עדן מופקס, השבר העשיר שולח לך כל יום את האוכל, זורק לך אותו מן השמיים ישר על פתח הבית, כמובן אם אתה צדיק, והכל בסדר. בשביל מה אנחנו צריכים? יש גיוס חינם, יש כניסה חינם, נעליים חינם, מה שצריך הכל יש חינם, בסדר גמור. בשביל מה להיכנס לארץ ישראל? מה אנחנו צריכים את כל הבלגן הזה? אמרת תעשה, אתה בסוף תסגור לנו את הברז עם המן וזה, ואתה תגיד לו שנלך לעבוד, ואז שנלך לעבוד אז תתחיל לדבר איתם כל מיני תירס שזה לחם מן הארץ ושצריכים לעבוד את השם ככה ומפה ומלמטה ולעלות ולתקן. שמה אנחנו צריכים את כל העניין הזה? הרבה יותר טוב להישאר פה, אנחנו אנשים רוחניים, אנחנו משיגים דרגות רוחניות גבוהות, שלום על ישראל. רצו להסביר לקדוש ברוך הוא מה יותר טוב בשבילו. באמת ריבונו של עולם, זה יותר טוב בשבילך אם אנחנו נעשה את זה ככה. והדוגמה השלישית בפרשת השבוע, קורח. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? ברור, קורח חשב שזה היה המצאה של משה רבינו למנות את אהרון וכו', הוא חשד אותו על כל מיני דברים. אבל מה האידיאולוגיה שעומדת מאחורי האמירה של קורח? אפשר לעשות בדיוק את אותו הדבר אבל יותר טוב. כל למה צריכים לעשות שרק אני יודע שזה 10% מתוך עם ישראל יהיו שבט הכהנים, או אני יודע 5% שבט הכהנים, למה ככה? אפשר לעשות שיהיה לקדוש ברוך הוא ממלכת כהנים, כולם כהנים, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, זה בסדר גמור, הרבה יותר טוב. בוא 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 בוא, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נסביר לך, אנחנו נראה לך, זה יהיה הרבה יותר טוב. למה אתה צריך, יהיה לך רק איזה 5 משרתים וזהו? יהיה לך מיליון משרתים, עוד יותר טוב. מה, זה בטח טוב. אז למה לעצור? למה למנוע? וקורח, מה הוא אומר? אני רוצה להיות קרוב אל ריבונו של עולם, אני רוצה להיכנס לפני ולפנים, אני רוצה עבודת השם, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אני רוצה להיות קרוב אצל הקדוש ברוך הוא ולהרגיש איך שאת החמימות של עבודת השם, ובהתלהבות, אמת מה נהדר מראה כהן גדול. גם אני רוצה להיות פעם בשנה כהן גדול, לא רק פעם בחיים כשאני יוצא מחדר ייחוד, אבל באמת להיות, להרגיש באמת כהן גדול. למה לא? זה חוויה מרוממת לנסות לחשוב על העניין הזה שכולם מסתכלים עליי ואני השליח, ואיזה יופי זה יכול להיות, הרי מעמד כזה מרומם באמת, זה וזה יקרב אותי כמובן לעבודת השם, ודאי זה יקרב אותי לעבודת השם, זה יעשה ממני עובד השם הרבה יותר טוב. אז ככה באמת אולי נסביר לקדוש ברוך הוא מה שטוב בשבילו. אז איפה פה הטעות? הרעיונות כולם הם רעיונות צודקים, אתה מקשיב להם ואתה שומע אותם ואתה אומר, אתה יודע מה, הוא באמת צודק, אתה מסתכל, באמת צודק. בינינו, איפה יותר טוב להיות, בארץ ישראל או במדבר? ברור שבמדבר. איפה יותר טוב להיות, בכהן של ישיבת שעלבים או ללכת לבסיסי עיירת פיתוח? ברור, התשובה היא פשוטה לגמרי. לא נוחיות אני מדבר, לא חס ושלום, לשם שמיים אני מדבר. איפה הלימוד שלי יהיה יותר טוב? איפה אני אצליח יותר? הווה אומר, בכולל. אז מה אני צריך להיכנס לארץ ישראל? שמה אני צריך את כל הבלגן הזה?
יבואו אליי, יתחילו להגיד לי, עכשיו אתה צריך את זה, ועכשיו אתה צריך את זה, וצריך ככה, וצריך ככה, וזה מחייב את זה, וצריך זה, וצריך ללכת להסדר, וצריך ללכת לעבוד, צריך לתת שיעורים פרטיים, צריך ככה, וצריך ככה, וזה... ושמע את כל העניין הזה. בנזי, יושב, עוסק בתורה, ושלום על ישראל. הרבה יותר טוב, דור המדבר. שמה צריך? לכאורה, איפה פה השגיאה? מה פה הבעיה? יש כותרת אחת שמרחפת מעל לכל צורת החשיבה הזאת, והיא מילה אחת בארמית שנזכרת כמה וכמה מקומות בספרי חסידות, וזה נקרא לגרמיו. לגרמיו פירוש הדבר בשביל עצמך אתה דורש ולא בשביל כבוד שמיים. בשביל עצמך אתה דורש. הכל מתחיל מחטא אדם הראשון. הרב דסלר מביא את חטא אדם הראשון, את ההסבר לחטא אדם הראשון, על פי המקובלים, ככה הוא אומר שזה על פי דברי אריזל, כך כותב הרב דסלר, שהאדם הראשון אמר, מה זה עבודה בגן עדן? זה עבודה דלוקס, ממש מזכיר את דור המדבר. יושבים פה על התורה ועל העבודה, לעובדה ולשומרה, ברמח מצוות עשה, ושעשה מצוות לא תעשה. יושבים פה, הכל נהדר, הכל נוח, בינות דשי, הרביצייני. מה רע? מה רע? שום דבר לא רע, חוץ מדבר אחד. שיש פה נהמה דקיסופה. אני אוכל חינם, מה שנקרא. ואף בן אדם לא אוהב להיות אוכל חינם. כל אחד רוצה להצדיק את קיומו. כל אחד רוצה להרגיש את עצמו נחוץ למערכת. חשוב בשביל המערכת. כל בן אדם רוצה להיות מוגדר לא אוכל חינם. הוא לא רוצה לאכול נעמה דקיסופה. מה עשה האדם הראשון? אבא אמר, אני אעשה סוג של עבודה שעליה מגיע שכר. ומהו סוג העבודה שעליה מגיע השכר? אם אני אעבוד עבודה שהיא במהלך של אף על פי, אני אוכל מעץ הדעת, אני אפול למטה, ואף על פי כן ואף על פי כן אני אתגבר ועשה את העבודה שלי, זאת תהיה עבודה שמגיע עליה השכר. למה עשית את זה? כי לא היה נעים לך להישאר בעל חוב, כי לא היה נעים לך לכל לחם חינם, כי לא היה נעים לך להסתכל בפני הנותן שמעניק לך לחם חינם ולבוא כל יום להגיד גם היום אני מודה לך וגם היום אני מודה לך. לא, רצית להצדיק את קיומך. אז את מי עבדת? את הקדוש ברוך הוא או את עצמך? את מי אתה עובד? מה האמת עכשיו? מה אתה מחפש? אתה מחפש את עצמך או את הקדוש ברוך הוא? ואומר לגרמיו, לא תיקון אם רצית, לא לתקן עולם הזה רצית, רצית את עצמך שתרגיש יותר בנוח. זאת האמת. עוברים הלאה. מרגלים. קורח, למה אתה לא רוצה להיכנס לארץ ישראל? למה אתה לא רוצה? יש כאן עניין של נוחיות. איזה נוחיות? נוחיות רוחנית. נוחיות רוחנית. עכשיו השאלה היא את מי אתה עובד, וכדי לשאול את מי אתה עובד, אז אתה צריך לשאול את עצמך שאלה יסודית גדולה מאוד. מה ציווה הקדוש ברוך הוא? מה האמת? מה שציווה הקדוש ברוך הוא? והתשובה, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי להיכנס לארץ ישראל. פירוש הדבר שעבודת השם זה להיכנס לארץ ישראל ולעזוב את החיק החם של הכולל של המדבר ולהיכנס לארץ ישראל על כל מה שמשתמע מזה. וזוהי אם כן עבודת השם, כי זה מה שכתוב אצלי בתורה שאותי ציווה הקדוש ברוך הוא לעשות. מבחינה רוחנית, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה את הבחינה הרוחנית שלך, יכול להיות מאוד שהיה משאיר אותך במדבר. אבל הוא אמר לך, הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, יודע את העניין הרוחני ואת הכל, והוא אמר, עלי רש. זהו, זה מה שהוא אמר. עכשיו מה אתה רוצה? אתה רוצה את מה שטוב לקדוש ברוך הוא באמת? אז תעשה מה שטוב לקדוש ברוך הוא באמת. אבל 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 מבחינה רוחנית אתה צריך לשאול את עצמך מה בורא עולם רוצה ממני. זאת השאלה, לא מה יהיה יותר טוב אלא מה בורא עולם רוצה ממני. זאת השאלה העיקרית שבן אדם צריך לשאול את עצמו. זה מזכיר לי קצת ממש, אני חושב שזה בהחלט קשור, סיפר את זה בזמנו רב שלמה פישר כשהיה פה בישיבה, אבל זה מופיע בספר ראש גולת אריאל. סיפרתי את הסיפור הזה כמה וכמה פעמים. כשהאדמור מגור האמרי אמת החליט לבטל את העניין הזה של תפילות לא בזמן, של חסידים שהתפללו לא בזמן, אז התארגנה אליו משלחת של זקני חסידי קוסק לבטל את רוע הגזרה ולהחזיר את העניין הזה שאפשר להתפלל שחרית מתי שרוצים. לא מתי שרוצים, מתי שמוכנים. אז הלכו אליו וניסו לדבר על ליבו, לחזור בו מההחלטה הקשה הזאת של להתפלל בזמן. ובסוף הרבי מגור פתח להם סידור ואמר להם, מה הם אמרו לו? הם אמרו לו שזה יותר טוב בשביל ריבונו של עולם. בטח שזה יותר טוב בשביל ריבונו של עולם. למה? כי כשאני מכין את עצמי לקראת התפילה, אז אני הולך קודם כל, ראשית כל אני קם קצת יותר מורחב. דבר ראשון, שיהיה לי צלילות הדעת. שלחתי אתמול לישון בלילה מורחב, כמובן בגלל שלמדתי, חס ושלום בגלל שטויות, למדתי עד מאוחר, אז אני קם בבוקר קצת יותר מאוחר, שיהיה לי צילות הדעת קצת, שמעת הבעיה, צילות התפילה עוד יותר, שיהיה לי מנוחת הנפש, ככה שיהיה מסודר ככה באזור ששבע וחצי שמונה. אחר כך צריכים לגשת לתפילה מתוך קדושה וטהרה, זה דבר פשוט ברור, אז אנחנו הולכים למקווה. אחר כך צריכים ככה קצת זה לסעוד את הלב, משהו חס ושלום, לא נגד הדין, ארוחה שולחן קפה עם סוכר, יש בעיה, אני לא תוכלו גם פעלו על דמכם, וזה בערוך השולחן, בסדר, שותים כוס קפה וככה מגיעים באזור של תשע עם איזה ברייטקייט כזאת ועם מוכים דגדלות לקראת התפילה. מה אפשר לעשות שהתפילה נמשכה ככה ונתאחר הזמן? אבל זאת הייתה תפילה טובה, זאת הייתה תפילה טובה, קדוש ברוך הוא שמח עם התפילה הזאת. ידידי היקר, העברת את הסכנה בכוח את הכביש, כי אני פתחתי שולחן ארוך ולא מצאתי בשום מקום, בשום מקום, אפילו בשולחן ארוך הרב שאומרים לי מניין חבד, אני לא יודע מה זה, אבל פתחתי בשולחן ארוך הרב, חשבתי אולי שם כתוב משהו על מניין חבד, לא כתב כלום. הוא כותב שצריכים לפלל בזמן ממש כמו שולחן ארוך קונבנציונלי, חשבתי אולי ביערות למטה, כלום, שום דבר, בנספחות בסוף הסתכלתי גם כן אולי בפקסימיליות, כלום, שום דבר, לא שום דבר, לא כתוב משהו על תפילה מאוחרת. בסדר, אז הוא פתח להם את הסידור והמפורסם מאוד והתחיל לקרוא להם, תני בר כפרה אומר, אילו היה נותן בקורטוב של דבש אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. כמה זה טוב. נו אז תגיד, אם זה כל כך טוב אז למה הם מרבים בדבש? מפני שהתורה אמרה. אז עכשיו השאלה פשוט, אם אתה עובד השם או עובד עצמך, מה אתה רוצה בדיוק לעשות? הקדוש ברוך הוא אמר לא לערב דבש, נו? אז אולי בכל זאת נראה לו, אולי הוא לא חשב על זה שישרים קצת דבש, זה יכול להיות משהו שיהיה ממש גוואלד. לא, הקדוש ברוך הוא אמר לא. יש עניין של מי אתה עובד השם, לגרמיו או לעבודת השם. וזו הנקודה, הנקודה שאדם צריך לשאול את עצמו כל הזמן. וכיוצא בדבר הזה אומר משה לקורח, המעט מכם כי דין אלוקי אבותיכם אליו לעמוד לפני ידיו לשרתם, ועבדל אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. יש בורא עולם, בורא עולם אמר אתה כהן, אתה לוי. עכשיו מה אתה רוצה? לא לא לא, בשביל עבודת השם זה יכול להיות יותר טוב, אבל הקדוש ברוך הוא אמר שאתה לא. אז את מי אתה עובד? אותו או אותך? יש בעיה, יש בעיה קטנה, שפשוט הקדוש ברוך הוא אמר משהו אחר. מה אני יכול לעשות? אז אתה חושב אולי שזה הרבה יותר טוב ככה, הכל נכון, אבל ביותי עובד השם, אני מצווה על מה שהקדוש ברוך הוא אמר. הכותרת שעומדת מעל כל העניין הזה, זה לגרמיו. לאט לאט אתה מאבד את המניע המרכזי שצריך להניע אותך בעבודת השם, שזה לשם שמיים, ואתה מתחיל לעבוד את עצמך. וזה איזה מין יצר הרע של אנשים גדולים, שלא תבינו, יש יצר הרע של אנשים קטנים, זה סתם לאכול חזיר. אבל לאכול חזיר לשם שמיים, זה יצר הרע של אנשים גדולים. בספסוף אשר בקרבו יתאהבו תאווה, יצר הרע של אנשים גדולים. זה לשם שמיים, זה יהיה טוב בשביל ריבונו של עולם, ככה זה יהיה יותר טוב בשביל ריבונו של עולם. אבל מה ריבונו של עולם אמר? מה הוא אמר? זאת שאלה שאתה צריך לשאול את עצמך. וכאן נשאלת השאלה באמת, איך מגיעים לידי ההרגשה הזאת של לעבוד את השם באמת לפי מה שהוא רוצה, ולא רק לפי מה שאני רוצה. ואת התשובה לזה אני מצאתי במקומות אחרים בשפת אמת, וניקח דוגמה אחת שהוא מדבר על הפסוק, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי אל עדותיך. אומר המדרש, אמר דוד המלך, בכל יום ויום הייתי מחשב לבית דירה פלונית אני הולך, למקום פלוני אני הולך, והיו רגליים מוליכות אותי לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אומר עשת אמת, שבן אדם מחשב למקום פלוני, לבית דירה פלונית, הוא מחשב את החשבונות האגואיסטיים שלו. האני עומד במרכז. אבל כשהוא מגיע לבתי כנסיות ובתי מדרשות, הוא מוצא את המימד של כלל ישראל. הוא מוצא את המימד של הכלל. עכשיו, על אומות העולם כתוב במפורש שכל מה דאבדין לגרמיו אבדין. כל מה שהם עושים, הם עושים לצורך עצמם. אין בגוי דין של לשמה. למה? כי גוי עדת דנפשי כעביד. הוא איך מיך זיך, אני עצמי לכשעצמי. זה איזה מין גישה אגוצנטרית שהכל מסתובב סביבי, האינדיבידואל, הבן אדם. אבל אצל עם ישראל יש מושג שיש לו נפקמינות הלכתיות, מושג שנקרא כלל ישראל. השלם הוא לא סך כל חלקיו. אצל עם ישראל, אצל עם ישראל השלמות שנקראת כלל ישראל היא משהו שיש לו משמעות שהיא מעבר לקואופרטיב, לעובדה שהתאגדנו כולנו ביחד והקמנו איזושהי חברה של כולם למען אחד ואחד למען כולם, שגם זה דבר גדול ויפה, אבל זה סוד ההתאגדות המדינית של אומות העולם, שזה הכל אינדיבידואליזם. לא, גם כשהם כלל הם אינדיבידואליזם. אצל עם ישראל יש מושג של כלל, של כלל כמושג עצמאי. כשבן אדם גדל על ברכי האינדיבידואליזם, הרי שגם עבודת השם הופכת בשבילו משהו אינדיבידואלי, משהו נהנתני לטובת עצמי. איך אני עושה כדי להרגיש יותר טוב גם במסגרת של עבודת השם? אבל כשבן אדם בא לבתי כנסיות או בתי מדרשות, והוא מגלה את המשמעות של כלל ישראל, הוא לאט לאט מתחיל להבין שהוא חלק משלם גדול, שיש לו את התפקיד בתוך הכלל, ושהוא מתבטל אל הכלל, ושהוא צריך להתבטל אל הכלל. זהו הרגע שבו האדם מאבד את האגואיזם הצר, הקטן, והוא הופך להיות אישיות כללית יותר. וברגע שהוא הופך להיות אישיות כללית יותר, גם ההסתכלות שלו על עבודת השם היא הסתכלות שונה לחלוטין. היא מה רוצים ממך בגדול, לא מה רוצים ממך בכדי להיטיב עם עצמך, אלא מה רוצים ממך בגדול, מה המטרות, מה הייעוד, לא רק שלי עצמי, אלא שלי עצמי בתוך כלל ישראל. זה המסר כשבן אדם מגיע לבתי כנסיות ובתי מדרשות. הוא מגיע, הוא פוגש את המושג של הכלל, ומתוך כך הוא גם מתנער קצת מהאגואיזם הצר של הלגרמיו. אחי וראי, כלל, בתי כנסיות, בתי מדרשות, אמרתי את הכל. היה לנו בית מדרש גדול, היה בית מדרש קטן. צריכים למלא את הכלים, כל מקום ומקום. אפילו אם יש איזושהי מחשבה שאולי אם אני אלמד באיזשהו מקום אחר זה יהיה יותר טוב בשבילי, וחשבתי שאולי זה יכול להיות קצת יותר טוב אם אני אעשה ככה, ואולי בדיוק עכשיו זה הזמן ככה, ועוד כל מיני עניינים כאלו שהם לפעמים קצת עניינים פרטיים, אינדיבידואליים. יש מקום, ודווקא ברגעים האלו, דווקא בזמן הזה שצריך חיזוק גם בממד הכלל, יש מקום שלפעמים אפילו אם זה קצת יותר נוח עכשיו ככה או ככה או לעשות כל מיני, זה הזמן לחזק את היסוד הכללי, היסוד הכללי של בית המדרש, היסוד הכללי של הישיבה, היסוד הכללי של המעורבות של כולם ביחד כאיש אחד בלב אחד, ומתוך כך גם להגיע לעבודת השם אמיתית לשם שמיים כפשוטו.